שלום צופים יקרים, שוב בתוכניתנו אורות התשובה. והפעם עם רונן שובל, ראש תנועת אם תרצו. אורות התשובה, בבקשה. חוזר אליך חזרה כמו בן. שלום רונן.
שלום וברכה.
תודה רבה שבאת לאולפן שלנו.
בשמחה.
במסגרת הזמן שיש לנו, והוא לא גדול, אף לפי שאמרת לי בשיחה שלפני התוכנית, שזה המון זמן 25 דקות, אתה שצריך להיאבק עם רעיונות טלוויזיוניים שהם הרבה יותר קצרים האלו. אנחנו נשתדל באמת בסייעתא דשמיא למצות את העיקר שלו במסגרת הזמן שיש בידינו. ראשית הייתי מבקש ממך בסקירה קצרה, כדי לגרות הסקרנות או לספק את הסקרנות של הצופים. מי אתה?
טוב. במשפט אחד, אני יהודי מארץ ישראל, בסדר? ככה לימדו אותנו בספרי היסטוריה שענו החבר'ה מהעלייה, שירדו מהסירות בפלה, ושבריטים שאלו אותי מי אתה, אז מיד החליפו בגדים עם יושבי הארץ, ואז שאלו אותי מי אתה, אני יהודי מארץ ישראל. אז זו גם התשובה עליי. גדלתי ברמת השרון, במעוז הפוסט-ציונות בישראל, אני חושב. לפחות בתקופה שלי, אני חושב שזה גם נכון גם כיום, בתוך מה שנקרא בועה תל אביבית. הייתי ילד סקרן, נקרא לזה כך, והתגייסתי לצבא, הייתי תקופה מסוימת בשריון, אחר כך שירתתי במקומות אחרים, בתפקידי מטה. טסתי לחוץ לארץ כמו כל ילד, הייתי באוסטרליה, בלאוס, בווייטנאם, בקמבודיה, טיילתי, נהניתי. חזרתי ארצה, התחלתי ללמוד באוניברסיטה, עשיתי תואר ראשון ביחסים בינלאומיים ופילוסופיה, אוניברסיטה העברית. ובשנת 2005, זה היה השנה השלישית שלי באוניברסיטה, ובעצם הייתה התנתקות. ואז מצאתי את עצמי בתודעה, זאת אומרת, השתנה לי משהו מאוד גדול בתודעה.
התנתקות מגוש קטיף.
אני מדבר עוד בחודשים שלפני כן. בתור ילד הייתה לי תמיד התחושה שהדברים הגדולים קרו, ההיסטוריה התרחשה. כלומר, המלחמה על הקמת הארץ מאחורינו, ויש מדינה, ואפילו הסכמי שלום כבר בדרך, וההיסטוריה כבר התרחשה, וכמאמרו של הפילוסוף פרנסיס פוקויאמה, קץ ההיסטוריה. הגענו לקץ ההיסטוריה. בכל אופן, פתאום הבנתי שההיסטוריה זה לא רק משהו שהתרחש, אלא משהו שמתרחש, ולנו כאינדיבידואלים וכפרטים יש הרבה מה להגיד עליו ולחשוב עליו ולעשות בנוגע לו.
ההבנה הזו היא הבנה אינטואיטיבית, השראתית, או בדרך של חשיבה לוגית? מה הייתה נקודת ההשראה שעשתה אותך, פתאום הבדילה אותך מהחשיבה הרגילה, המונית של סביבתך?
קודם כל, כבר בתיכון, אני לא יכול להגיד שהייתי במיינסטרים. בוודאי שבתיכון הייתי סמן ימני בבית ספר, אבל הדברים היו מאוד מאוד שטחיים ולא עמוקים. ופה דיברתי על איזושהי תחושה באמת שההיסטוריה הייתה, וזה איזשהו, שזה משהו שהוא גדול ממני, שאין לאינדיבידואל יכולת לקחת בו חלק. זאת אומרת, הוא משתתף בו, אבל הוא לא קובע את גורלו. וההתנתקות הציבה אותי עם התחושה, תמיד סבא שלי היה מפקד האצ"ל בירושלים. אז תמיד קינאתי בו שהוא היה בתקופה שקרו בדברים. 46, 47, הוקמה המדינה פה. ופתאום ראיתי שאותה היסטוריה גדולה שמתרחשת, היא עדיין קורית מולנו. המאבקים לא תאמו. ורגשתי שאני חייב לקחת חלק בסיפור הזה. לכן הקמתי ביחד עם עוד כמה חברים ארגון שנקרא תא כתום בזמנו. שסיוע היה שביתת רעב של 12 ימים נגד ההתנתקות של כ-70 סטודנטים. ובסופו של דבר, המאבק של נגד ההתנתקות נכשל, ואני הרגשתי שאני לא יכול להיות, לא אעשה עוד לעולם משהו ציבורי, כי זה היה, נתן לי מני כוחות נפש עצומים.
כעסת, התאכזבת, הרמת ידיים כביכול?
לא, לא, ממש לא מהנקודה הזאת. אני חוזר לנקודה הראשונה, הרגשתי שהכוח של האינדיבידואל לחולל שינוי בהיסטוריה הוא פשוט מאוד מאוד קטן. כלומר, החלק של לא עליך המלאכה לגמור, אבל אין אתה בן חורין להיבטל ממנה, אז החלק שלא עליך המלאכה לגמור היה חזק מאוד.
דומיננטי יותר.
כן.
להיבטל, דווקא חשבת שאולי זה צו השעה להיבטל. אין לי כוחות.
כן, להכיר את הכוחות, להכיר במגבלת הכוח. זה חלק מהעניין, זה להכיר במגבלת הכוח. אבל אחר כך, זה הציק לי. זה הציק לי מיד אחרי מלחמת לבנון. התחתנתי עם אשתי, והייתי אמור לטוס איתה לירח דבש בהודו. במקום לירח דבש בהודו, קיבלתי צו 8. אז כשנגמרה המלחמה, והתחושות הקשות שהיו לי ביחס לניהול המלחמה, והמעורבות הראשונית במאבק המילואימניקים, הבנתי שהחלק של אין אתה יכול להיבטל ממנה מפעם בי בצורה חזקה, ולכן החלטתי לעשות מעשה ולהקים את אם תרצו, באמת מתוך אמונה גדולה שאפשר להחזיר את האמונה בצדקת הדרך, שזה עדיין לא עבוד.
תראה, שאני עקבתי אחרי הפרסומים באינטרנט על התגובות, מימין ומשמאל על פעילות שלך, שאני חייב לומר שהיא פעילות מאוד מאוד ענפה, עוסקת בתחומי הסברה מגוונים, שהתמצית שלהם זה זקיפות קומה של הדעה הציונית, כבודם של ישראל, זקיפות קומה של עם ישראל, זכותנו להביע את אמיתות היסוד שלנו. כשראיתי את התגובות לדבריך, אני הרגשתי קצת מפוחד, אפילו קצת חששתי לשלומך. אמרתי, איך הבחור נקי הכפיים, הטהור הזה, תמים אפילו במובן מסוים, עומד מול החיצים האלו, ושאלתי את עצמי באופן כמעט ספונטני, ואת השאלה הזו אני מפנה אליך. דמות דיוקנו של מי אתה רואה ונוצח בתוך המאבק הזה. זה בא נטו מתפיסה חילונית?
אני כופר בשאלה שלך. אני חושב שהחלוקה לחילוני ודתי היא חלוקה לא רלוונטית.
אני מסכים איתך רגע.
קצת כמו החלוקה בין ימני לשמאלני. אלה חלוקות ארכאיות שהן לא רלוונטיות לחברה הישראלית היום. אני אגיד לך, בכל אופן, מכיוון ששאלת, יש, נקרא לזה, להיבט של המילה דתי יש כמה רבדים. רובד סוציולוגי מאוד חזק, רובד אמוני, רובד של מסגרת הלכה, יש כל מיני רבדים. נדמה לי שהמסגרת הסוציולוגית של המונח דתי היא מסגרת בעייתית מאוד, כי היא מייצרת קבוצה שמצד אחד מגינה על עצמה, כי יש לה את אותו מראה ואת אותו דרך התנהגות, ומצד שני, בגלל הדרך של ההתפתחות של החברה הישראלית וההיסטוריה שלה, היא קבוצה שבאופן קבוע נחותה ביחס לקבוצת האליטה הישראלית. כמעט לא תמצא דתיים באקדמיה, לא תמצא אותם בבית המשפט העליון, לא תמצא אותם בתרבות. כלומר, יש פה חממות, אפשר לקרוא להם גם גטאות, שהם נמצאים בהם ושם טוב להם ונחמד להם, אבל להשפיע על ההוויה הלאומית קצת קשה.
ואם תרצו, אני מוצא את?
כן, כן. יש גם דתיים, יש גם חילונים, מכל הסוגים. אבל בכל אופן, מה שאני רוצה להגיד, תייחס לעומק של השאלה שלך. אם אני מסתכל את מה שמאפיין את היחסים בין הדתיים לחילונים היום, או היסטורית, זה יחס של עבד ואדון. במונחים של ניטשה או של ההגות הגרמנית במאה ה-19. הדתיים, הרבה פעמים, אני מסתכל על זה מבחוץ, נוטים לעצמם, בשאלות מכריעות, הם כופפים את ראשם ולא דורשים את מה ש... לא דורשים להביע את דעתם בתוך שוק הדעות שיש. אני חושב שמה מאפיין אותנו זה שאני, מכיוון שאפילו גדלתי באותו חתך אליטיסטי, אני לא מרגיש, ואם תרצו כתנועה, לא מרגישה צורך להתנצל על המחשבות שלנו. ואנחנו אומרים אותם בצורה בוטה וישירה ובטוחה, וזה מה שאגב לדעתי מוציא את הפוסט-ציונים מדעתם ביחס אלינו, מכיוון שהם מבינים שאנחנו לא בתוך מסגרת של עבד ואדון, ואנחנו אדונים בדיוק כמוהם, ואנחנו דורשים את חלקנו באליטה כפי שמגיע לאליטה הציונית. ומתוך הנקודה הזאת, אני מגיע עם מספיק ביטחון עצמי שזו זכותי, ולכן אני לא צריך, אז הוא חושב ככה, בסדר, אז אני אחראי לכל, שילך לרופא, אני לא...
יפה.
שיקח תרופה, באמת, זה לא בעיה שלי.
ואם להתמקד יותר, זאת אומרת שאתה בא ואומר ש... או נשאל את זה אחרת, שאתה פונה לדתיים, ואומר להם, בואו תצטרפו, האם אתה אומר להם, גם אתם יכולים להצטרף לאמירה הזו? או אתה אומר להם, כשהאמירה הזו תבוא מצדכם, מיסודות האמונה שלכם, היא תהיה עמוקה יותר, היא תהיה מקורית יותר, היא תהיה ראשיתית יותר. זה יבוא ממקור יותר עליון.
אני לא חושב שאני...
איזה סוג של הזמן?
יותר או פחות עליון, זאת לא, זאת לא השאלה. אני אגיד לך איך אני תופס את היהדות, ומתוך זה תבין את הנקודה. ביחסים ש... תפיסת היהדות שלי היא שהיהדות זה קודם כל עם, ואחר כך דת. זה, ככה אני קורא את התורה. פרעה מגדיר אותנו כעם לפני שקיבלנו את התורה. נכון? ואחר כך כל ספר שופטים זה עם שלא בדיוק מקיים את התורה, וברור שהוא נשאר עם ישראל, ואחר כך במגילת רות זה עמי חמי ואלוהיך אלוהי. יש סדר בדברים. אחר כך היינו צריכים לשרוד 2000 שנים בגלות, אז הפכנו את הסדר, והדת הייתה הגורם המארגן שלנו, ועוד המוקד של העם מטבע הדברים נהיה קטן, חלש יותר. אוקיי? ככה היינו יהודים בפולין ובתימן ובארגנטינה ובארצות הברית וברוסיה, כי היה לנו מסגרת הלכתית מאחדת. כשחזרנו, הציונות, כן. המהפכה הציונית היא רנסנס, זה החזרה שלנו לעצמנו. במובן הזה, הציונות היא חזרה למודל התורני של הקדמת העם לדת במובן הזה, במסגרת חברתית. זה העדפה של, זה לראות אותנו קודם כל כעם ואחר כך כדת. לכן אני חושב ש... אגב, ככה אני גם קורא את הרב קוק. אני מוכן לדבר על זה לעומק, אם לא בתכנית הזאת, בתכנית אחרת. ולכן אני חושב שאם מבינים את הציונות כמסגרת של רנסנס, של חזרה לעצמנו, אם המהפכה הציונית הראשונה החזירה אותנו רק מארבע כנפות הארץ לארץ ישראל, המהפכה הציונית השנייה שאם תרצו מבקשת לקדם, מבקשת להחזיר אותנו לערכים שלנו, לזהות שלנו, לעצמנו, וזה יכול להיות...
כעם.
כעם. ובמסגרת הזאת, בוודאי שלכל אחד ואחד ממי שרוצה לקחת חלק ביצירה של הקמת העם הזאת, העם הזה מחדש, יש לו מקום, ולכן אני חושב שהיצירה התרבותית שמבוססת על ערכים, סיפורים, ערכים ומקורות יהודיים, זה הכל, זה הבסיס, זה המהות.
הבהרת את זה מאוד יפה, אבל אני בכל אופן אשאל שאלה שבאמת נוגעת, היא שאלה שנוגעת לתהליך שלך, להתחברות שלך לעם. כמה זמן לפי דעתך יכול להימשך תור הזהב של עם בלי תורה? נכון, עם ישראל הוא קודם לנתינת התורה. האם אתה מרגיש באופן אישי,
כן.
באופן אישי, לא כרגע למד זכות על הלאומיים, כן. אני אדבר עליך. האם אתה מרגיש שפתיל, העם בלא התורה, הולך ונגמר? האם הגיע תור הזהב? של
אני אנסח את זה.
נשמת התורה לפעום בתוך הגוף הזה.
איך עמים שורדים בהיסטוריה? אתה שואל את השאלה, איך עמים שורדים?
אני שואל עליך, אני שואל עליך באופן אישי.
כן,
אני ממש רוצה להתמקד.
אני אענה לך גם עליי.
ממש, כן.
אז אני אענה לך גם
עליי. לא דרך העמים, אני רוצה.
רגע, אני אענה לך, לא אתחמק. למה אין חיבים ויבוסים וגרגשים? למה כל העמים נעלמים בהיסטוריה ולמה אנחנו נשארים? עם מורכב משלושה רבדים. יש את הרובד של העם, אם הוא שואף חיים, אם הוא נורמלי. במקרה הזה אנחנו תקינים. יש את רובד המנהיגות. שהיא נקרא לה ציון בינוני מינוס, ויש את האליטות. האליטות אומרות לעם, אומרות למנהיגים מה לחשוב. עכשיו, האליטות שלנו הן אליטות פוסט-ציוניות. לכן, התפקיד של העם, שבתוכו נמצא העם הדתי, או האנשים שמקדמים את התורה, צריכים לתת מסגרות של ערכים ולהכניס אותם לאליטה, בשביל שיגידו למנהיגים מה לחשוב. וככה נשרוד. עכשיו, לגבי השאלה שאתה אומר, מה הנפקמינה של מה שאני אומר? זה שאסור להישאר, אם קודם אמרתי גטאות, הדתיים אסור להישאר להם בתוך הגטאות. התפקיד של הדתיים, כמו שאני רואה אותו בחברה הישראלית, הוא ללכת לאליטה ולהשתלב במוקדי הכוח, ולהשתלב בתרבות, ולהשתלב באקדמיה, ולהשתלב בבית המשפט, ולהשתלב בכל המוקדים שמעצבים את הסביבה שאנחנו חיים, ולהכניס את הערכים שלהם, ועם ערכים טירוניים, מה טוב? כי זה בסדר, זה ערכים שלהם, אבל זה בדיוק... שלהם, שלנו, של עם ישראל, ערכים תורניים, ואהבת עליך כמוך זה קצת מעבר ל... והדברים האלה נמצאים שם.
זו בדיוק השאלה, אני חייב שוב להתחבר לסיפור האישי שלך.
כן.
האמירה הלאומית שלך היא מאוד חזקה, רונן.
כן.
אני חייב לומר לך, זה עוצמתי. אני לא הייתי יכול לקרוא קריאה כזו. את האמת אני אומר לך. אבל זו בדיוק השאלה. כלומר, כיוון שאתה קורא לציבור הדתי כל כך להשתלב באליטיות, לומר את דבר האמונה, לגביך, אתה באופן אישי.
כן.
אתה לא מרגיש צורך לתת דוגמה?
אני נותן דוגמה ממי שאני, במה שאני מאמין, במה שאני עושה. דוגמה שאני מביא, אומרת לבני אדם, חבר'ה, מי שרוצה, יכול. אם תרצו, אז אפשרי. זה תלוי הכל ברצון האנושי. אם נרצה, שנייה, יש שני חבר'ה.
דוגמה לחיבור בין לאומיות ותורה. זו השאלה.
כן, כן, הנה, עמית הלוי ואסף מלאך, שני חבר'ה נפלאים שהקימו את המכללה למדינאות יהודית. לפני 10 שנים, החבר'ה האלה היו מקימים עוד בית מדרש. והיום, שני חבר'ה מצוינים של הציונות הדתית הולכים ועושים מעשה. הם הולכים ומכשירים דור חדש שיהיה בתוך האקדמיה וייתן אלטרנטיבה ציונית. זה משמעותי.
אתה מרגיש צורך לתהות על קנקנו של החיבור הזה בין לאומיות ותורה, כפי שזה בא לידי ביטוי אצל השניים האלו?
לא, אני...
איזה בחינה של הלוואי יהיה חלקי עמהם, או...
אתה שואל עליי במישור האישי?
באופן מישור האישי.
במישור האישי שלי, אני...
באופן גס אני מחפש את הסקופ.
כן, בסדר, אבל...
אני מצטער שכן. אבל באמת להבין את התהליך שלך, אתה אוחז בלאומיות, זו אמירה שכמעט ולא אומר...
אני אוחז בלאומיות, אבל הלאומיות... התפקיד של התורה מבחינתי הוא תפקיד תרבותי. הוא תפקיד שנותן לי משמעות מה אני. זה בדיוק ההבדל בין אגואיסט לאינדיבידואל, בין הפוסט-מודרניזם למודרניזם. אם אני בעולם פוסט-מודרני, פוסט-ציוני, אז כל מה שאני חושב עליו זה אני ואני ואני. אבל אם אני בעולם יהודי לצורך העניין, אפילו אם אני אינדיבידואל, האינדיבידואל שלי מבין שהשפה שאני חושב בה, המונחים שאני חושב בהם, החגים שאני חוגג אותם, אני תוצר של תרבות, תרבות מפוארת של 3,000 שנה. אני תוצר של התרבות הזאת, וזה התפקיד שלי להנחיל אותה הלאה.
איך אמרת לי בשיחה של... המקדימה שלנו בטלפון, אמרת לי, אני לא צריך לחזור בתשובה, כי מעולם לא הלכתי משם. לחזור בתשובה צריך מי שנסוג והתרחק. אני מעולם לא התרחקתי משם. אני עדיין שם. זאת אומרת, זו אמירה שבאמת, הייתי אומר, יוצרת התחושה שאתה שבע רצון מהמיקום שלך בתוך התרבות, או בחיבור שבין עם ותורה, אתה שבע רצון מהמקום שבו אתה נמצא. מאידך, אתה מצטט הרב קוק לא מעט.
כן.
קראתי את הדברים שכתבת בעולם קטן בשבת של חול המועד סוכות.
כן.
מול יריב אופנהיימר.
כן.
ציטטת שם לפחות פעמיים או שלוש את הרב קוק.
כן.
אתה נתלה באילן גבוה.
כן.
מה משמש לך הרב קוק בהיגדים שלך? למה אתה מצטט אותו? האם אתה משתמש בו כאמצעי, בוא נאמר, לבסס תפיסות לאומיות שהן לאו דווקא יונקות מן התורה, או...
אני מבסס את הרב קוק, כי הוא התרבות שלי. הוא התרבות שלי, והרמב״ם הוא התרבות שלי, וריהלו התרבות שלי, ורבנו התרבות שלי. הוא התרבות שלי. ממה אני... התרבות שלי זה האנשים שהיו כאן לפניי, וחשבו את המחשבות הגדולות והנהדרות האלה. ויש לי את הזכות שנולדתי, ויש לי שפת אם עברית, ואני יכול לקרוא את התורה בשפה שנכתבה, ולראות את הקסמים של האותיות, איך הן נמצאות. זה התרבות שלי, ולכן אני מצטט אותו, כי זה באופן טבעי, כמו שאני אצטט את ביאליק מצד אחד, או את הרמב״ם מצד שני. הם התרבות שלי, מה שמרכיב את הנשמה שלי.
הרמב״ם וגם הרב קור... אגב, תפקידי זה לא להחזיר בתשובה איש. אני גם לא מנסה לעשות את זה כאן, אני רק רוצה לאמת אותך.
כן, אל תדאג, אתה לא מאיים עליי. אמרתי רגע, אם משהו למדתי ב... למדתי הרבה מאוד מורה נבוכים. אז אם משהו שלמדתי במורה נבוכים היה... זה שהרבה יותר משאני חוזר בתשובה, יש לי הרבה יותר שאלות.
הרבה יותר שאלות. אבל אני רוצה בכל אופן, זאת אומרת, ההתעלות בגלל גבוה, כדוגמת הרב קוק והרמב״ם וגדולי ישראל בכלל, היא מחייבת אותה לשאול את השאלה, את עצמך אולי שואל את השאלה. אותם אנשים, גדולי עולם, הם היו גם אנשים בסופו של דבר הלכתיים.
כן.
שקיימו את מצוות התורה. זאת אומרת, תרבות ישראל היא לא תרבות עיונית בלבד, היא תרבות הלכתית.
כן.
באיזה מקום אתה, באיזה מקום אתה רואה את החיבור שלך למצוות?
אני אפנה אותך למשך חוכמה. המשך חוכמה מלמד אותנו שתרי"ג מצוות ניתנו לכלל ישראל. כל אחד יבוא ויטול את מה שיכול לעשות. אני חושב שהמקום של המצוות בכלל ישראל צריך להיות, יש מי שמקפיד מאוד על מצוות בן אדם לחברו, ויש מי שמקפיד מאוד על מצוות בן אדם למקום. אני חושב שכל אחד צריך לעשות את ההשתדלות שלו, להשאיר את העולם הזה, קצת יותר טוב ממה שהוא נכנס. אני צריך להשתדל להיות האדם הכי מוסרי שאני יכול, ולעשות את הדברים בצורה הכי טובה שאני יכול, בשביל שכשאני אעזוב את העולם הזה, הוא יהיה קצת יותר טוב מאיך שנכנסתי לו. ולהשתדל לו לקלקל. אז לגבי השאלות, נגיד תפילין או דברים מהסוג הזה, אפשר להמיס את הפעולה של תפילין במשמעויות קבליות או אין ספור דברים. כשאני רואה את הפעולה הזאת, אז אני רואה אדם יהודי שקם בבוקר וקושר את עצמו פיזית למצוות, קושר את עצמו להיות אדם טוב יותר. אתה ממש קושר את עצמך פיזית. אז אני רואה פה את הסמלים של הפעולות האלה. כך אני מבין הרבה מאוד מהפעולות, איך הם מכוונים, ככה אני קורא אותם. לדעתי בעקבות הרמב״ם אגב, שמכוונות את האדם להיות מתוקן יותר במידות שלו, ומתוך כך להיות מסוגל לעשות פעולה נכונה יותר בעולם.
אתה רואה את תופעת התשובה בעם היום. אתה חושב שזה תופעה גורפת? זה תופעה שמסמלת כיוון, משהו שעתיד להיות עוצמתי, כמותית ואיכותית יותר, או שימשך איזה טקו מסוים, אלו בשלהם ואלו בשלהם. האם אתה מברך על התופעה הזו?
אני מברך, ואני אגיד לך מתי אני אברך עליה יותר, כמו שרמזתי קודם. אם נסתכל על ההלכה שנוצרה ב-2000 שנים האחרונות, היא מגיעה מהפרט למשפחה, לקהילה, ופחות או יותר שם היא נעצרת, הלכות קהילה. ביום שבו ההלכה תדע לייצר לנו הלכות מדינה, שהן קצת מעבר להלכות מלכים, אלא משהו אקטואלי, היום שיהיה פה עיסוק מהותי בשאלות שמעצבות את סדר היום הציבורי שלנו, אז תהיה ברכה גדולה לעם ישראל.
ואתה חושב שיש ליהדות מה לומר בעניין הזה? שאתה קורא בכתבי הרב קוק, אתה חושב שליהדות יש אמירה ברורה, עמוקה, מדויקת מאוד על התהליכים שמתרחשים כאן, תהליכים של עם, של ארץ.
אני חושב שלתורה יש מה להגיד על כל סוגיה וסוגיה שמתמודדים איתה בחיים, בוודאי ובוודאי בהלכות מדינה. לצערי, גדולי ישראל לפעמים מתעסקים בהלכות חסה ולא בהלכות עובדים זרים. ופה צריך לתת, להשקיע את האנרגיות במקומות הנכונים.
אז אתה בעצם מעודד את היהדות להיות במיטבה. בואו ותאמרו את האמירה שלכם, כן?
בכל הסוגיות הקשות שמחלקות את החברה הישראלית. אני רוצה שבתי המדרש יתעסקו בצדק חברתי, ושיתעסקו בכלכלה ובצבא, ובכל השאלות הגדולות שיש. ומתוך כך, אם אנחנו נדע בשוק הרעיונות, כרגע שוק הרעיונות הוא דל מאוד, שוק הרעיונות כרגע שאנחנו מתמודדים איתו, מביא לנו כמעט רק רעיונות מערביים בגרסה הכי פוסט מודרנית שלהם, ואין לנו אלטרנטיבה רצינית שיטתית להתמודד איתה. כי ההלכות, כמו שאמרת, נגמרות בהלכות קהילה. אני רוצה שיהיה הלכות מדינה.
כראש נועד, אם תרצו, כיהודי גאה, זקוף קומה, שלא מתבייש ולא מתנצל על האמירות היהודיות שלו, מה היית בוחר להגיד בדקה אחת למי שכרגע צופה בך ומאזין לך?
אני מניח שאני מדבר לאנשים שכבר יש להם את האמונה בצדקת הדרך. הייתי מעורר אותם להקרין אותה החוצה, ולא להתבייש בזה. הרבה פעמים מתייחסים, כמו אני אחזור על רעיונות שכבר אמרתי, מתייחסים לציבור הציוני והציוני דתי, מנת ישראל, כציבור האליטה מתייחסת עליו כאל עבד. ואני חושב שלא ככה דבר, וצריך להיות, להקרין את האמונה בצדקת הדרך החוצה. ואם אפשר לעשות את זה עם חיוך, אז עדיף.
אם תרצו, אין זו עבדה, אם תרצו, אין זו אגדה.
הכל שאלה של רצון. אם נרצה, אנחנו יכולים לעשות פה את החברה הכי טובה, יותר יהודית, יותר ציונית, הכי טובה שאפשר.
תודה רבה רונן, גם לזמן וגם גילוי הלב. המשימה שלנו, המסלול שעברנו יחד בזמן קצר, היה מסלול מפותל, אני חושב שמאוד מאוד נהננו. ולכם, אז הנה הצופים, שלום, ולהתראות בתוכניתנו הבאה. שלום.